יזמות או למות עם יוסי דן בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים.
בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות או למות, ואיתי באולפן היום יושב אורח חשוב שידבר על חדירת מיזמים לשווקים בינלאומיים, מר גבריאל חיון. גבריאל הוא מנכ"ל לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית, וגם מנכ"ל חברת המנטורינג וויקי סיילס, שגם עליה אנחנו נשמע. אז קודם כל, בוקר טוב גבריאל, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
בוקר יוסי, כיף להיות איתך היום.
תודה. אז גבריאל, כמו שהזכרתי קודם, אתה מנכ"ל לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית. בוא תספר לנו קצת על מה התפקיד של הלשכה, מה היא עושה ואיך היא עוזרת ליזמים.
הלשכה, כמו כל הלשכות הדו-לאומיות, היא לשכה דו-לאומית הכי גדולה, הכי ותיקה, הכי פעילה מכל הלשכות בארץ, אולי חוץ מהלשכה האמריקאית. אנחנו רואים את עצמנו בתור גשר. גשר בין יבואנים, יצואנים, גורמי ממשל, דיפלומטיה, וכל השחקנים באקוסיסטם שקשור ליצוא ישראלי, בעיקר ליבשת. אנחנו יודעים לחבר בין חברות, לייצר הזדמנות עסקיות, לארגן אירועים שמסביבם יש המון המון נטוורקינג מעניין וחשוב. לומדים הרבה דברים חדשים על התופעות שקורות ביבשת. היבשת הזאת מתפתחת ומשתנה כל הזמן נגד עינינו, הרבה יותר מאשר הסצנה הישראלית.
כן, הצמיחה וחשוב... שם, יש שם כמה מדינות עם צמיחה מאוד מאוד גבוהה, נכון?
יש צמיחה גבוהה ומאוד מעניינת, פוטנציאל גידול מאוד משמעותי בחלק מהמדינות, שינוי שלטון שלפעמים לטובתנו, לפעמים לרעתנו, ואנחנו יודעים לנתח ולנטר את התופעות האלה ולייעץ למשקיעים לאיזה מדינה כדאי ללכת יותר או פחות בהתאם לאותם תנאי שוק משתנים.
אוקיי, אז ספציפית, אתה יכול לתת איזו דוגמה לחברה ש... קיבלה סיוע מכם לחדור לשוק, אולי מישהו שהוא יבואן או איזה חברת סטארט-אפ שרצתה להיכנס לשוק הזה?
כן, בהחלט. יש, כל הזמן אני מקבל פניות, זה בדרך כלל מתחיל כמו, אני רוצה שתעזור לי להיכנס לאמריקה הלטינית. בלי להבין שאמריקה הלטינית זה יבשת מאוד מאוד הטרוגנית, עם מדינות שהן אירופאיות באוריינטציה שלהן כמו צ'ילה. אגב, צ'ילה וישראל הן שתיים מדינות היחידות שנמצאות בתוכניות השיתוף של השוק האירופאי המשותף. זה מראה לחשיבות והמיקוד של המדינות האלה. מצד שני יש מדינות עם אוריינטציה יותר אמריקאית, כמו מקסיקו, רפובליקה דומיניקנית ודומיהן.
אתה מדבר על התפתחות טכנולוגית באותה מדינה? עד כמה היא מפותחת מבחינה טכנולוגית כדי שיהיה אפשר להביא מיזמים כאלה או אחרים?
זה עוד הרבה לפני זה. אני מדבר על מסגרת משפטית, מה שנקרא legal frame, באותן מדינות. רוב המדינות באמריקה הלטינית הן צמודות לקודקס הצרפתי, וכל אופי השיפוט וה... מערכת החוקתית נגזרת מהנקודה הזאת. מעבר לזה, ישנן מדינות שהן אוריינטציה יותר של התפתחות טכנולוגית, וכאלה שהן מעדיפות להישאר מאחור, או שנשארו מאחור מסיבות אחרות. הרבה מזה תלוי בחדירה של חברות רב-לאומיות, בעיקר בתחומי תקשורת, טלפוניה, רשתות חדשות בינלאומיות. וככל שמדינה נמצאת יותר בחשיפה לעולם המערבי, אנחנו רואים הרבה יותר קדמה באותן מדינות.
אוקיי, מעניין. אז איך בעצם, איזה דברים קונקרטיים הלשכה עוזרת בעצם לאנשים שרוצים לחדור לשוק הזה?
אני מתחיל ברמה של מחקרי שוק, להכיר את השווקים, לדעת לאיזה מדינות כדאי להיכנס ולאיזה מדינות לא כדאי.
שם צריך להתחיל.
בוודאי. הייתי אומר שהנקודה הכי חשובה זה שיטת אלימינציה. כלומר, להוריד את אותן מדינות שבהן לא כדאי להיכנס, ודוגמאות זה למשל מדינות כמו בוליביה וונצואלה שהן... קשות לחדירה, לא מקיימות יחסים עם ישראל, וזה מאמץ רב מדי, ואנחנו מחפשים בדרך כלל את הפירות התלויים נמוך, ה-low hanging fruits בענפים שאנחנו נמצאים בהם. אחרי זה ישנן מדינות שהן עם כיוון שהוא הפוך משלנו, כלומר, הם בעד שימור איזושהי תרבות מסוימת של להימצא מאחור ולא לרוץ אחרי הטכנולוגיה, כמו קובה למשל, ושאר המדינות אפשר ברמה כזאת או אחרת להיכנס אליהן.
עד כמה באמת הם ככה מדינות מזמינות? כי אני יודע מהתקופה שאני הייתי עוזר לחברות כשהייתי בתפקיד של מנהל מחירות ופיתוח עסקי ב-IBM, אז אני יודע שלי היה יותר קל באופן אישי לעזור לחברות לחדור לשווקים יותר בצפון אמריקה או שווקים אירופאים, ואפילו שווקים סינים. היה לא כל כך פשוט להיכנס למדינות בדרום אמריקה. אז אלה מדינות שקל להיכנס אליהן, או שיש המון חסמים? או מבחינה משפטית, לגלית, או מבחינת הנכונות של המדינות האלה, כמו למשל בסין. בסין הרבה פעמים מאוד קשה להיכנס, להכניס חברות למדינה כמו סין, כי יש להם סוג של פטריוטיות, בוא נקרא לזה ככה, להעדיף חברות שהן מקומיות על חברות שמגיעות מבחוץ. השאלה איך עד כמה פתוחות לעומת למשל ארצות הברית או מדינות אירופאיות שהן די מזמינות טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות מתקדמות שיכולות לקדם את הארגון. אז כמה יש נכונות למדינות האלה בדרום אמריקה לקבל טכנולוגיות או כל מיני מוצרים ממדינה כמו ישראל או בכלל מכל מדינה אחרת מחוץ לגבולות האזור הזה?
טוב, הרמת לי להנחתה, יוסר, אני חייב להנחית.
כן.
התחלת מהנקודה שנוח לך לעבוד עם השווקים בארצות הברית, סין ואירופה. כן. הסיבה היא נורא פשוטה. אזורי נוחות. נוח לך עם legal frame מסודר כמו בגרמניה, צרפת, איטליה, ונוח לך עם אנגלית כמו בארצות הברית, אוסטרליה או מדינות אחרות. וסין היום היא מדינה שיחסית הרבה מאוד יזמים נוערים אליהם ויש הרבה מאוד תוכניות סיוע. אמריקה הלטינית היא נמצאת ברובה מחוץ לאזורי הנוחות שלנו, בגלל זה אנחנו גם לא חודרים אליה. לא רק אנחנו, גם המתחרים שלנו מחול, ומהסיבה הזאת גם ההזדמנויות הן יותר גדולות שם. אתה מדבר על שוק שהוא ברובו עדיין אוקיינוס כחול. רמת התחרות היא הרבה פחותה מאשר המדינות. לגבי כמה המדינות מזמינות, אז רוב מדינות אמריקה הלטינית, לפחות ברמת הרמה הצהרתית, הן מאוד מאוד מזמינות. אתה תגיע, אתה תתקבל באהבה ובשמחה, ברוב המדינות גם יכבדו אותך מאוד כישראלי, עם מה שעשית, מה שאתה שווה. האתוס הישראלי,
זה נשמע כאילו זה חלק מהתרבות שלהם שם, ככה להיות פתוחים ולהזמין.
בהחלט כן, בהחלט כן. אבל, ואז מגיע אבל הגדול, ישנן מדינות שלא קל להיכנס ולעשות עסקים. ברזיל היא דוגמה קיצונית לכך.
זה מפתיע.
זה שוק ענק, זה 200 מיליון תושבים, אין ספור הזדמנויות, אבל ברזיל הפכה בשנים האחרונות למדינה לא סימפטית עבורנו להיכנס ולעשות שם עסקים, מסיבה של חסמים בעיקר. אז יש לנו חסמים רגולטוריים, הרגולציה שם היא מטורפת, מיסוי, גם מחסים בין סטייט לסטייט, מדינה פדרטיבית הרי, וגם ניקוי מס במקור, בעיקר על שירותים ותוכנות במודל סאס, כמו שאנחנו נקרא.
זה מאוד משמעותי, כי זה מוריד מהכדאיות של חברה להיכנס לשוק הזה.
זה יותר
בעייתי,
זה אפילו יותר בעייתי מכך, מכיוון שבניגוד לשווקים נורמליים שבהם אנחנו יודעים לעשות פרי-רולינג, כלומר, לבוא אל המוחס או אל פקיד השומה ולומר לו, אני רוצה לייבא או לייצא מוצר כזה וכזה, תגיד לי כמה מס אני אשלם. בברזיל אתה לא תמיד תקבל תשובות חד משמעיות. קולומביה מצד שני, מדינה סופר פתוחה, אוהדת ישראלים, נוחה לעבודה, אבל כשמגיעים לסגור עסקאות זה מתחיל להיות יותר קשה.
מה, כמו מה למשל?
מהרגע שאתה נכנס אל המדינה, עד שאתה תזכה בעסקה, יכולים לקחת לך הרבה מאוד חודשים. אתה תמצא את עצמך מתמודד עם כל מיני בעיות, כמו מטבע, כמו הקמת חברה מקומית, שותף מקומי, תחת איזה כובע אתה עושה את זה. ובעיקר קצב עבודה מאוד מאוד איטי, קצב הלטיני הוא בדרך כלל, חוץ מריקודים, הוא קצב איטי למדי. אנחנו צריכים גם לזה להתרגל.
כן, טוב, לוקחים דברים לאט, ככה נהנים מהחיים, או שנקרא.
כן, כן. אוקיי. מוצאים לנו את הנשמה בדרך.
אז זה בחלק בעצם של השיתוף פעולה הכלכלי. מה לגבי שיתופי פעולה במחקר ופיתוח בין המדינות? זאת אומרת, אתה יודע שיש כל מיני חברות, בעיקר אמריקאיות, כמו מייקרוסופט, NTNT, אורקל, וכל אותם חברות אמריקאיות שמזהות הפוטנציאל של האיש פיתוח הישראלי כדי לדחוף את המוצרים שלהם קדימה. החוש ההמצאתי בעצם של הישראלי, שכל הזמן חושב על מה יהיה הסטארט-אפ הבא. אז בעצם, לפחות אני, יכול להיות שאני לא מספיק מכיר, אבל לא שמעתי כל כך על חברות דרום אמריקאיות שגדולות, משתפות פעולה בתחום של מחקר ופיתוח. יש משהו בכיוון הזה?
יש, אבל כיוון מפוך לחלוטין. לא מדובר על חברות מאמריקה הלטינית שיבואו וישקיעו בישראל ויקימו כאן מרכזי פיתוח, אלא רצון שלהם לקבל את הידע שלנו, את הנוהו שלנו, בפעילויות שהם עושים ביבשת. למדען הראשי, בעיקר דרך הזרוע שלו, מתימופ, ישנן מספר תוכניות של שטאפ במופ עם מדינות אמריקה הלטינית, בעיקר מול מקסיקו, אורוגוואי, ארגנטינה, קולומביה, צ'ילה. ישנן מספר מדינות נוספות שנמצאות בצנרת, אבל זה עדיין לא מתקדם מספיק מהר. מדובר למעשה על מופ משותף שבו החברה הישראלית מאצילה לחברה המקומית באחת מהמדינות האלה איזושהי אפשרות לפתח מודול בקבלנות משנה, בדיוק כמו שאתה עושה עם בולגריה או עם הודו.
כן.
בשנה האחרונה, מכיוון שאנחנו ראינו שהמודל הזה לא מצליח להתרומם מספיק טוב, והסיבות לכך הן רבות, אני אמנה רק מספר מהן. אחת זה חוסר האמון של ההייטקיסט הישראלי ביכולות הפיתוח של הלטיני, שהוא עדיין רואה אותו, את המקסיקני עם השפם והכובע. כן.
סומבררו.
מאוד מאוד רחוקים מזה. נקודה נוספת היא הריחוק, הפערים התרבותיים, ונקודה השלישית והאחרונה זה חוסר האפשרות שלנו לקבל מיפוי של חברות הסטארט-אפ המקומיות עם היכולות הפיתוח שלהן.
ועד כמה יש, עד כמה סצנת הסטארט-אפ או היזמות בדרום אמריקה היא מפותחת, נניח ביחס לישראל או למדינות אחרות?
קשה מאוד להשוות את זה לרמה הישראלית. ישראל זה תופעה באמת יוצאת דופן. באמריקה הלטינית אתה רואה את זה בעיקר במרכזים העירוניים הגדולים, ריו, סאו פאולו, סנטיאגו, מקסיקו סיטי, גואדלחרה, סביב האוניברסיטאות הגדולות במיוחד. זה לא כל כך תוסס כמו אצלנו. ברוב המקרים גם הם מחפשים איזה פתרון שהוא יחסית קרוב לעולם המושגים שלהם. אתה תמצא לא מעט יזמויות בתחומים של טלפוניה, voice over IP, video over IP, שהם תחומים שהם יותר נגישים להם, וגם חשוב להם ברמה של לייצר את הקשר הישיר עם בני המשפחה שלהם בחול. צריך לזכור שכמעט לכל לטיני שאתה תפגוש, יש איזה קרוב משפחה בארצות הברית או במדינה אחרת, והתקשורת איתם הופכת להיות ליותר ויותר חשובה. אבל לשני אחת אני חוזר אחורנית לנושא של הסכמי המו"פ. כמו שהזכרתי, הנושא של הסכמי מו"פ לא כל כך הצליחו ברמה של מו"פ משותף, ובשנה האחרונה סייענו למטי מו"פ לפתח תוכנית שנקראת התאמת מוצר. במסגרת התוכנית הזאת, הצד השני, כלומר הצד הלטיני, לא צריך לפתח מוצר שלם, אלא אנחנו נותנים לו לבצע עבורנו עבודה בעצימות נמוכה, נקרא לזה, למשל לוקליזציה מעברית לספרדית, מאנגלית לספרדית ופורטוגזית.
אלה הדברים יותר פשוטים.
בוודאי, התאמה לרגולציה מקומית, למתח חשמלי וכיוצא בזה. זה מכיוון שבשלב הזה היזם הישראלי לא חושף את הקניין הרוחני שלו, כלומר ה-IP לא נמצא בסיכון, אז מרגישים הרבה יותר בנוח ללכת על תוכניות כאלה, ושם אנחנו נתחיל לראות סיפורי הצלחה כבר בעתיד הקרוב. אני מאמין שלאחר שניים, שלושה סיפורי הצלחה כאלה, נוכל גם לראות מעבר למופ מלא משותף בין המדינות.
כן, זה נשמע כאילו אתם עוזרים בשיווק של, של אותם ספקי שירות, כמו למשל בהודו או באוקראינה או בכל מיני מדינות במזרח אירופה, ששם העלות בעצם לפתח דברים או להעביר את הפיתוח, אולי פחות המחקר, אבל יותר את הפיתוח, למדינות האלה מבחינת עלויות. אז בעצם מה שאתה אומר שבאמריקה הלטינית העלויות האלה עדיין נמוכות ביחס לישראל או בדומה להודו ומדינות במזרח אסיה, והאם גם האיכות של העבודה שלהם היא לא פחות טובה מהמפתחים במדינות האלה?
אז לגבי מחיר, ברוב המדינות זה אכן משמעותית יותר נמוך משאר יעדי האוטסורסינג שאתה מכיר. תוציא מזה את צ'ילה, באופן חלקי את מקסיקו, שהן מדינות יקרות יותר. גם ארגנטינה הופכת להיות למדינה לא זולה על העבודה.
עם כל מה שקרה שם.
עם, בגלל ובזכות כל מה שקורה שם. כן. לגבי איכות העבודה, אני חייב לציין, ושוב פעם זה מניסיון שלי דווקא מתחום של הייצור הקונבנציונלי, אתה תצליח לקבל עבודה באיכות סבירה ואפילו טובה, אבל אתה תצטרך לשים הרבה יותר חסמי בקרת איכות מעבר להם. כלומר, ה-QA שלך צריך להיות חזק יותר מהפיתוח. הזכרת גם את ההבחנה בין מחקר ופיתוח. אחת הבעיות הגדולות שלנו, כשאנחנו באים לייצר את אותם הסכמי שת"פ עם גופים כדוגמת מתימופ שלנו, זה בעובדה שרובם עם אוריינטציה יותר מחקרית ופחות פיתוחית. כלומר, אתה תראה חבר'ה שמגיעים יותר מהצד האקדמי, מדברים איתך על מחקר תיאורטי בעיקר, ואנחנו כישראלים אוהבים לקחת כל מחקר לרמה היישומית המקסימלית שלו.
כן, לראות איך עושים מזה כסף.
לראות איך עושים מזה כסף, בדיוק. ושם אנחנו בדרך כלל נאלצים לשנות את ה-DNA של המפתח המקומי.
אוקיי, מעניין. טוב, בוא נצא לשיר ונחזור. אני בחרתי כמה שירים היום ככה בניחוח דרום אמריקאי, מה שנקרא. אז אנחנו נתחיל עם סרג'יו מנדז, יחד עם הבלק איי פיז.
אחלה.
שוב שלום, כאן יוסי דן, בתוכנית יזמות עולמות, ביחד עם מר גבריאל חיון, והיום אנחנו מדברים על חדירת מיזמים לשווקים בינלאומיים. גבריאל, אתה בעצמך יזם, היית לא מעט שנים, משהו כמו 20 שנה, בכל מיני תפקידים ניהוליים, במחירות, בשיווק, בכל מיני חברות בתעשייה. מתישהו החלט לעשות את המעבר הזה, להיות עצמאי, להיות יזם בעצמך? בוא ספר לנו קצת על מה עשית קודם ואיך הגעת להיות יזם בעצם.
טוב, הקריירה שלי באמת ארוכה. היא התחילה בזה שבגיל 25 סיימתי לימודים, קיבלתי הצעת עבודה בחול, מצאתי את עצמי מנהל מפעל תכשיטי זהב ברפובליקה הדומיניקנית, תפקיד שבו החזקתי מספר שנים, ובמהלכו גם התפתחתי והקמתי ארגונים אחרים. הקמתי מפעלים מאפס, מפעלים תעשייתיים. למדתי להכיר את התרבות הלטינית, ובשלב מסוים גם העברתי את המפעלים האלה הלאה למדינות שהן זולות יותר. זה מה שנתן לי את אחת ההבנות המשמעותיות שהגעתי להם רק הרבה יותר מאוחר, זה שכל ענף הייצור, הייצור ההמוני, אם זה הלבשה, נעלה, תכשיטים, ריהוט או כל דבר אחר, הוא תמיד מחפש את כוח האדם הזול ואת הטבות הממשלתיות.
יש לך קשר משפחתי לאחת המדינות?
ממש לא, לא. ממש לא, שום דבר. Okay. ורק מדינה שמייצרת קניין רוחני, היא מדינה שיכולה לשרוד במצב הזה. ולכן בתפקידים הבכירים שלי יותר, התחלתי לחשוב על זה, איך אני מייצר איזשהו קניין רוחני שהוא יש שלי, ושאותו אני גם אוכל אחרי זה להשאיר למשפחתי, ולא איזה מוצר בר קיימה שאפשר לייצר אותו במדינה אחרת בחצי המחיר מהר יותר וטוב יותר משלי. מכיוון שאני עבדתי הרבה שנים במחירות, בעיקר מחירות בינלאומיות, ויצא לי להדריך אין ספור אנשי מחירות, גם בחברות שעבדתי בהם וגם אצל לקוחות ושותפים שלנו, התחלתי לפתח לאט לאט מתודולוגיה למחירות. המתודולוגיה הזאת הייתה בנויה על ממש שיטה מאוד מאוד סדורה, כמו שאנשי מדעים מדויקים והנדסה כמוני וכמוך אוהבים, כן. שזה שורה של שלבים, דיאגרמה מסודרת, תרשים זרימה מסודר, מה צריך לעשות בכל שלב. אי שם לקראת גיל 50, שעשיתי את החשבון נפש האישי שלי, מסתכל על נכסים מול גיל וראיתי שהיחס לא מספיק טוב, החלטתי שאני צריך לשנות כיוון ולקחתי את כל הידע הזה, עברתי שורה של סדנאות בעצמי והבנתי גם מה חסר במודל שלי. חסר בו את הנושא של התלהבות. התלהבות ממה שאנחנו עושים.
זה משהו שאנחנו מעלים אותו כמעט בכל תוכנית על יזמים. אנחנו לפעמים קוראים את זה אפילו בשם קצת יותר קיצוני, התשוקה לעשייה. אז זה משהו שעולה בכל תוכנית. אוקיי?
בדיוק. וכשאני מדבר עם יזם, אני באמת מחפש אותו ברק בעיניים, כשהוא מדבר אליי על המוצר שלו, על הבייבי שלו. ואז הוספתי מימד נוסף לתוכנית הזאת, שהוא אותו מימד התלהבותי, מימד אנרגטי, לחבר הדתיים שלהם אני מוכר מדי פעם את הסדנאות, אני קורא לזה הממד הספיריטואליסטי, זה מדבר יותר ברמה שלהם.
כן.
והממד הזה מדבר על כל אותו, אותה שיטה סדורה, לשמר בעצמך את אש ההתלהבות הזאת לאורך מיזמים ארוכים. כשאנחנו נכנסים לפרויקט של פיתוח או פרויקט של מכירה, זה בדרך כלל פרויקט עם אופק של שנתיים, אולי שלוש, שבמהלכם אנחנו חווים לא מעט כישלונות לאורך הדרך. ואיך אתה מצליח לשמור על מוטיבציה גבוהה, ואגב, קצב שריפת מזומנים נמוך, לאורך כל אותה תקופה. זה סוג של אמנות, ואותה אני מנחיל לחבר'ה שעוברים את המתודולוגיה שלי. מימד שלישי ואחרון שמשלים את התמונה, הוא מימד תודעתי, מיינדסט. המיינדסט הוא יציאה מאזורי הנוחות שלך, כמו שהזכרתי קודם, כלומר, למכור לשווקים שאתה לא רגיל למכור אליהם, וששם למצוא את ההזדמנויות. שינוי תודעתי זה כשאתה יושב מול לקוח או מול שותף פוטנציאלי ונותן לו את המודל העסקי שלך והוא אומר לך משהו כמו אצלנו זה עובד אחרת, היכולת שלך בו בזמן, בזמן אמת, לשנות את המודל שלך למודל שכן יכול להתאים לו ואתה עדיין לא תשאיר כסף על השולחן בסגירת עסקה איתו. אז כשאנחנו מחלבים את שלושת הדברים האלה ביחד, יצרתי לי את המודל של ויקי סיילס, אותו מודל של מכירות בינלאומיות, ואיתו אני מסתובב בעולם. מרצה בו בלא מעט מקומות. יש לו מספר מתודולוגיות משנה שהן הפכו להיות למרתקות ומעניינות ויושמו בלא מעט חברות. למשל, יש לי מודל לנאמנות לקוחות. היום כן. למשל, נושא של נאמנות לקוחות לא קיים. יש נאמנות ספקים. כלומר, אנחנו כאותם אנשים שמספקים את הסחורה צריכים להיות נאמנים ללקוחות שלנו על מנת שהם יישארו איתנו. אז פיתחתי איזה מודל שהוא מדרג את כל הלקוחות שלנו בארגון, לפי שש קטגוריות שונות, וכל אחד ממקבל איזשהו מין SLA, Service Level Agreement, או רמת שיתוף פעולה, או רמת התייחסות לאותו לקוח, בהתאם לחשיבות שלו. אני אתן דוגמה אחת.
דרך אגב, זה מבוסס על מערכת CRM כזו או אחרת?
ממש לא.
זה מתודולוגיה שאפשר לשלב אותה במערכת CRM? איך זה בא לידי ביטוי? אם אני מישהו שנותן שירות לאחד הלקוחות שלי, או שאני איש מכירות שצריך לעשות איזה אפסייל ללקוח קיים, אז איפה הוא רואה את כל הדברים האלה? זה במשהו שהוא כותב לעצמו, שזה משהו שיכול להיות חלק אינטגרלי מאיזו מערכת CRM קיימת?
כל מה שאני מדבר עליו הוא יציר אינטלקטואלי, אני לא מדבר על היישום שלו.
אוקיי.
זו אפשרות גם באמת להרים את הכפפה ולהרים איזושהי אפליקציה, איזושהי איזשהו מודל שמשתלב עם מערכת CRM כזאת או אחרת, והשילוב הוא מדהים ומהיר מאוד. למעשה זה מערכת שמבוססת על, החשיבה מבוססת על ה-vowels באנגלית, אותיות הניקוד האנגליות, והיא מדרגת את הלקוחות לפי רמת החשיבות שלהם. סיפור קטן משבוע שעבר, הייתה לנו פגישה גדולה עם פורום אמריקה הלטינית בהתאחדות התעשיינים, ואחד החבר'ה דיבר על הבעיה שלו בלייצר הנאה לפעולה אצל לקוח חשוב שלו, חברת נשק אמריקאית חשובה, והתברר שהיינו בחדר מספר אנשים שהכרנו את הלקוח שלו. ואז אמרתי לו משהו כמו, שניכם רוכבי אופניים, למה לא תצא איתו לסיבוב אופניים ותשכנע אותו?
כן.
ואז אחר אמר בחדר, הוא כבר לא רוכב על אופניים כי עשו לו ניתוח בברך. ושלישי אמר לו, מה הוא יהודי בכלל? ואז אמרו, כן, יש לו בן שלומד בישיבה בירושלים. זה רק מראה, כשאנחנו מגיעים לרמת אינטימיות גבוהה עם לקוח, כמה אנחנו יכולים להפיק מידע מאותו לקוח, וכמה אנחנו קרובים אליו ויכולים גם להשיג ממנו עבודה בעתיד. זה דוגמה ללקוח שהוא ברמה A, רמת אבסולוט. הוא לקוח שאני יודע עליו הכל, וכשהוא מתקשר אליי, כשהוא מצונן, אני אבוא לבקר אותו עם כוס מרק חם. לעומת לקוח שהוא ברמה נמוכה יותר, שבה אני אגיע אליו פעם בשנה לביקור, כי הוא לא מייצר לי מספיק הכנסות,
כן.
או פוטנציאל הגידול שלו הוא נמוך.
לא מצדיק כלכלית בעצם את ההשקעה שאתה
כן.
צריך לשים אליו. מעניין, אנחנו ככה מדברים על חדירה לשווקים בינלאומיים, ואתה דיברת על הנושא של המחירות ללקוחות פוטנציאליים בשווקים בינלאומיים, איך בא לידי ביטוי, איך בא לידי ביטוי המתודולוגיה שלך מבחינת הבדלי תרבויות שיש בין לקוחות באזורים שונים? נניח באמריקה הלטינית יש איזו התייחסות שונה. אני יכול להגיד שמניסיון שלי, התרבות הסינית למשל, האופן שבו היינו מנסים לקדם שיתופי פעולה עם לקוחות פוטנציאליים עבור שותפים שלנו ב-IBM, הייתה שונה לחלוטין מהאופן שבו ניסינו לקדם שיתוף פעולה אצל אחד הלקוחות בארצות הברית למשל. אז איך זה בא לידי ביטוי, ההבדלי תרבויות האלה, כשמנסים לחדור לשוק מסוים ולנסות למכור לו, ללקוחות שם?
אנחנו צריכים לדעת המקום שלנו. אנחנו צריכים גם להבין ולכבד את התרבות הארגונית של הצד השני ואת המנטליות האקזקוטיבית. ה-Heart of Business Report הוציא לפני כשבועיים מין מטריצה שמחלקת את כל מדינות העולם או הכלכלות המשמעותיות בעולם על אותה מטריצה לשני צירים מרכזיים. ציר אחד זה הציר של רמת הווכחנות, והציר השני זה רמת המסע ומתן. Negotiators מול Argumenters. כלומר, אנחנו צריכים למקם כל מדינה לפחות ברביע הנכון מבחינת המיקום שלה. הישראלים נמצאים בצד של הווכחנים והנושאים והנותנים החזקים ביותר.
במקום גבוה.
כן, לעומת היפנים שנמצאים בדיוק בקיצוניות השנייה. הם מעדיפים לא להיכנס לארגומנטים, הם לא יגידו לך אף פעם לא, והם גם לא נוטים יותר מדי למסע ומתן בצורה המקובלת עלינו. הלטינים הם נמצאים בדיוק באותו רביע עם היפנים, כלומר, הם ישתדלו בדרך כלל שהשיחה תהיה נעימה, הם לא ייכנסו איתך בקסח, הם לא יגידו לך את הלא בפנים, אבל אתה פשוט לא תקבל שום תשובה.
כשאתה אומר... זה פחות נתון למסע ומתן, אז המסע ומתן הולך משהו בסגנון של take it or leave it מהצד שלהם?
אז זה בדיוק הבעיה, אתה לא יודע תמיד לקרוא את זה. שתיקה במסע ומתן היא ידועה בתור אחד מאמצעים החזקים ביותר להשיג עוד דברים. כלומר, ברגע שאני סותם את הפה, אתה בצד שלך מרגיש מצב של אי נוחות, כי אתה לא רגיל למצבי שקט, ואתה מנסה לדחוף איזה הקלה והטבה נוספת לטובתי. כן. למרות שאני אפילו לא ביקשתי את זה. אז אנחנו צריכים לדעת ולהכיר את זה, ובאותן מדינות בדרך כלל אני נוקט באסטרטגיה הפוכה. כשאני זורק את המחיר, אז אני סותם את הפה, ונותן לצד השני להתחיל להזיע, ולבוא ולשכנע אותי למה כן, למה לא, ואחרי שנפתח הדיון בנושא הזה, הוא כבר הרבה יותר פשוט וקל. אז אנחנו בהחלט לומדים להבין את זה. אחד הנושאים הכי חשובים זה למשל תרבות המקסיקנית, שאנחנו חושבים אותה לתרבות לא פורמלית, הפכה בעשור האחרון לתרבות יותר מדי פורמלית. כלומר, על מנת שאתה תקבע פגישה לארוחת צהריים עם החבר שלך שיושב בבוט לידך, אתה צריך שתי מזכירות שיתאמו ביניכם. ותאריכים לפגישה הבאה זה יהיה בערך עוד חודש. למה? כי זה סגנון העבודה שלהם. קוד הלבוש הפך להיות למאוד מאוד פורמלי, חליפות ועניבות זה במינימום, וגם שם יש קודי לבוש נוספים, כמו סוג הנעליים שאתה נועל וסוג המותגים שאתה מגיע איתם לפגישה, הכל משדר על מי אתה ומה אתה, ובחלק לא קטן מהמדינות מסתכלים עליך באופן הזה. אז אנחנו גם צריכים לדעת להתארגן בנושא של ההופעה שלנו, ולא רק בנושא של מה אנחנו אומרים. רצוי גם לדעת את השפה, או לפחות להבין אותה ולהבין ניואנסים, שזה אנחנו גם נמצאים כאן כדי לעזור לכל אותם חבר'ה ויזמים שרוצים להיכנס ולשבור את אותן מכשלות.
אוקיי, זה מעניין. אני יכול להגיד לך שגם מניסיון שלי, כשהייתי מזמין אורחים מחול, אז הנושא של קוד לבוש, אתה הזכרת קודם קוד לבוש, הנושא של קוד לבוש היה נורא קריטי בשבילם, זאת אומרת... הרבה פעמים הם היו מגיעים עם איזו חליפה ומרגישים לא כל כך קשורים כשהם היו באים לפגוש איזו חברת סטארט-אפ שגם הצד שלנו בתור מי שמארגנים את הפגישות האלה או את הכנסים האלה וגם הצד של אותם סטארט-אפים שבאים לפגישות האלה יש מה שנקרא תרבות הג'ינס והם היו די מהר לומדים ומאשרים קו עם זה אבל זה משהו שהיה די שונה, זאת אומרת, הקוד לבוש זה משהו שהוא אינדיבידואלי לכל מדינה, באופן שונה. בוא תספר לנו קצת, ככה התחלת לדבר קודם, על איך הגעת מניהול של חברות, מניהול של מחירות בכל מיני חברות. איזה קשיים בעצם היו לך כשעברת מלהיות שכיר ללהיות יזם? אתה יכול לאזן את זה אחר כך עם דברים חיוביים, אבל פשוט לשמוע באמת איזה דברים התמודדת איתם, איזה אתגרים התמודדת איתם, ואולי גם איך זה עזר לך אחר כך בהמשך הדרך, כי אנחנו יודעים שמכל האתגרים היותר גדולים אפילו שאנחנו מתמודדים איתם, וכמה שיותר קשה, אחר כך יותר קל, מקבלים כל מיני אינסייטס מהתהליך הזה.
במעבר משכיר לעצמאי יש מספר תחנות שהן מתחילות בתחנות שהן קצת מתסכלות. הראשון זה ברגע שאתה מחזיר את הרכב מהליסינג ואתה צריך לדעת להסתדר עם רכב משלך, להמשיך בזה שכבר אין בראשון לחודש כל סכום שנכנס לחשבון הבנק ואתה צריך להזיע עבור החודש הבא. בעובדה שאומנם במחירות אנחנו תמיד צריכים להמציא את עצמנו החדש מדי רבעון, כי יש קווטה שדופקת, אבל גם אם בחודש מסוים או ברבעון מסוים אתה לא הגעת לקווטה שלך, אתה עדיין מצליח להישאר בארגון. לא לאורך זמן, אבל אתה עדיין נמצא בארגון. בעוד שבה...
יותר סלחני, הסביבה יותר סלחנית מאשר אתה כלפי עצמך.
אז יוצא הרבה פעמים שאתה לא מצליח להגיע ליעדים שלך בכל חודש נתון, ואני חייב לציין שהרבה הרבה מאוד חודשים מהתקופות שאני בהם עצמאים, אני נאלצתי לסבסד את עצמי. כלומר, ההכנסה שלי מחשבוניות שהגשתי באותו חודש היו נמוכות משמעותיות מההוצאות שלנו. כלומר, אנחנו צריכים לדעת גם לארגן את זה ברמה של התזרים מזומנים שלנו. אנחנו צריכים לדעת לארגן את זה בניהול היום-יום שלנו. כי ישנה נטייה, אוקיי, עכשיו אני עובד מהבית, אז אני יכול לקום יותר מאוחר, אני יכול לראות תוכנית בוקר, ואחרי זה רק לגשת למטבח ולהכין לארוחת צהריים, להתקלח, ארוחת בוקר, להתקלח, להוציא את הילדים לגן לבית ספר. ובסופו של יום אני מגלה שמספר שעות העבודה, הפעילות שלי האמיתיות, היה מאוד מאוד נמוך.
פתאום אתה לוקח על עצמך כל מיני משימות שלא היה לך קשר.
כן, בדיוק.
פתאום אתה מתנדב בכל מיני דברים שקשורים לבית ספר, לילדים.
כן. אגב, התנדבויות, כן. אני רציתי לגעת בזה נקודה אחרת, אבל אחד הדברים שכן ממלאים תוכן ועניין, זה באמת הפעילות במגזר השלישי, בעמותות שונות. אם יהיה זמן, בסוף התוכנית שווה להכניס מספר מילים בנושא.
בטח.
נקודה אחרת שכעצמאי אתה בדרך כלל נעדר מעגלי תמיכה מסביבך. כלומר, כשיש לי בעיה בעבודה, אני תמיד יודע להתייעץ עם הבוס שלי, עם העמיתים שלי, עם מישהו במחלקה נפרדת. ופתאום אני צריך לעשות את הכל לבד. אני הופך להיות איזה מין לוחם קומנדו עצמאי, שאני גם איש המרקטינג והמרקום והשיווק.
צריך להבין בהכל, אנחנו צריכים להבין בהכל.
כן. וכמובן בסופו של דבר גם בגבייה. חוסר באנשים שאני יכול להתייעץ איתם, יוצר גם בעיה, כי אני בהחלט עושה דברים לא נכון. אני לפעמים אומר שכשאין לי מי להתייעץ, הגורם הבא שאני יכול לפתוח אותו ולהתייעץ איתו זה המקרר. מה שמשפיע בצורה מאוד מאוד שלילי על קו הגזרה שלי בשנים האחרונות. אנחנו צריכים לזכור שהמקרה הוא לא יועץ טוב, וגם אנחנו לא יכולים לנחם את עצמנו בנושא הזה. וחשוב מאוד לכל יזם לעטוף את עצמו בסביבה של אנשים לא דומים לו, אלא אנשים כמו שהוא רוצה להיות.
שישלימו אותו.
שידחפו אותו קדימה בנוסף להשלמה. כלומר, אם אני למשל שכיר שעובד במחלקה מסוימת בארגון, והחבר'ה שיושבים איתי בשולחן האוכל זה החבר'ה שיושבים איתי בקיוביקל ליד, אז אנחנו נתבשל באותו מיץ. אף אחד מהם אין לו את היוזמה ואת המוטיבציה לצאת לעצמאות.
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר עכשיו. אני פגשתי המון יזמים, ודווקא היותר מצליחים, זה אנשים שידעו להכיר בחסרונות שלהם, ואם אתה שמעת על כל מיני חברות שעשו אקזיט, אבל לא תוך יום-יומיים, אני מדבר על ממש חברות יציבות, אני לא פשוט לא רוצה להזכיר פה שמות, אבל חברות שנקנו על ידי חברות מאוד גדולות, חברות שכבר היו מבוססות עם עשרות או מאות עובדים אפילו, והיזמים פשוט ידעו להכיר בחסרונות שלהם ולשים מישהו שהוא יהיה בתפקיד שנחשפים אליו יותר, אוקיי, לתפקידים שאותו בן אדם בעצם מזוהה עם החברה, ואותו יזם הוא ברקע, הוא מושך בחוטים ויודע איך לנהל את מה שצריך, אבל הוא שם אנשים אחרים שיודעים לעשות את התפקיד המחירתי או תפקיד שיש לו יותר חשיפה. הם ידעו לשים את האנשים, לשים את האגו שלהם בצד, כי זה גם לא פשוט הרבה פעמים ליזמים, לשים את האגו בצד, לשים מישהו שיודע לעשות את מה שהם לא יודעים לעשות הרבה יותר טוב, ויכול להביא ערך גדול לחברה. אז זה משהו שהרבה פעמים ראיתי בחברות מאוד מצליחות.
בהחלט, DNA של יזם הוא לא DNA של איש אחר בארגון. הוא מורכב מהרבה מאוד מוטיבציה וקריזמה אישית וידע נרחב בהרבה מאוד תחומים, אבל מטבע הדברים הוא גם לא מושלם ב-100%. אז חסרים לפעמים כישורי ניהול וכישורי הנהלת חשבונות,
כן.
וכישורי מסע ומתן וכישורי מימון, וכמובן ה-go to market. שלב היציאה אל השוק והשלב שבו מוכרים את המוצר לשוק הוא שלב קריטי, ובדרך כלל היזמים לא נמצאים תמיד שם. צריך לזכור גם שהם אוהבים במוצר שלהם, ובגלל זה הם פחות אוהבים בשוק. וכל כן. מיזם שהוא חייב להיות יותר מונחה שוק ולקוח ופחות מונחה מוצר ויזם.
נכון. טוב, בוא נצא להפסקה קצרה של שיר. אנחנו נשמע עכשיו את שקירה. רואי, בבקשה. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. אוקיי, גבריאל, אז נשאר לנו ככה עוד כמה דקות לסיום, ומה שרציתי לשאול אותך, גם בכובע של מי שהוא בעלים של חברת וויקי סיילס, ועוזר בעצם ליזמים לחדור לשווקים בינלאומיים, וגם בכובע שלך כמנכ״ל לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית, איזה טיפים אתה יכול לתת ליזמים, טיפים קונקרטיים שאתה יכול לתת ליזמים שיש להם איזה מוצר או יש להם איזה רעיון שבעצם רוצים לחדור לשוק הזה או לשווקים אחרים?
צריכים קודם כל להתחיל במחקר שוק. מחקר כן. שוק איכותי. הוא לא חייב להיות יקר, הוא לא חייב להיות מורכב ומסובך. המתודה שאני פיתחתי מבוססת על כמה שלבים מאוד מאוד זריזים. קודם כל אנחנו מחליטים מהן הטריטוריה שלא מעניינות אותנו. זה יכול להיות מדינות שהן לא מספיק מפותחות, זה יכול להיות אזורים בעולם שאין לנו יחסים איתם, מדינות שהן נמצאות דווקא מפותחות יותר מדי ואין צורך במוצר שלנו. ואז אנחנו לוקחים את אותה רשימה קצרה שיכולה למנות עשרות מדינות, ומנתחים אותם לפי פרמטרים מקרו-כלכליים. גודל אוכלוסייה, תלג לנפש, ומשהו שהוא רלוונטי לתחום העיסוק שלנו. אם למשל אנחנו חברה בתחום הרכב, אז אנחנו נחפש מה מספר הכבישים, הקילומטראז' של הכבישים הסלולים. אם אנחנו חברה רפואית, אנחנו נחפש כמה מיטות יש בבתי חולים או מיטות לנפש.
כן. זה חלק מהתוכנית העסקית שלנו.
בוודאי. או בתחום הטכנולוגיה, אני אחפש מה אחוז חדירת הסמארטפונים, רוחב פס, חדירת אינטרנט וכך הלאה.
על הפוטנציאל העסקי של המיזם.
בוודאי. ואז אני אצר לי למעשה רשימה קצרה מאוד של 5, 6, 7, 8 מדינות, שהן שווקי היעד שלנו. בהן אני ארצה לעשות ניתוח קצת יותר מעמיק, ואני מתמקד ב4 פרמטרים בלבד. חסמים, רגולציה, שחקנים מרכזיים ומתחרים. ברגע שאני מיפיתי את 4 התחומים האלה בכל מדינה, כבר התחילו לצוף לי מאליהם שמות של שחקנים פוטנציאליים, של לקוחות פוטנציאליים שלי או מפיצים, אני עובד בשיטה של מפיצים, ודרכים כדי להגיע אל השוק. בתחום האפליקציות הנושא יחסית יותר פשוט, מכיוון שאני לא צריך את אותו צינור באמצע של שיווק. במחירה אינטרנטית מלאה, בעיקר בסכומים שהם עד תלת ספרתיים, עשרות עד מאות בודדות של דולרים, המחירה היא מחירה אוטומטית, כלומר ללא מעורבות כן. אדם בכלל, וגם שם אני לא תמיד צריך את הצינור של מפיץ מקומי, אבל בכל אופן כדאי מאוד לדעת איך להגיע לשוק. כלומר, גם אם אני משתמש בטכנולוגיות של Sales 2.0, כלומר של מחירות אוטומטיות וחצי אוטומטיות, עדיין חשוב מאוד לדעת מהו הצינור שעובד. כלומר, אם אני מוכר לאזור הרוסי, אז שווה לי לעבוד באזור שהוא יותר ינדקסי מאשר בגוגל, ובסין אני אעבוד עם ביידו וכך הלאה. באמריקה הלטינית רובם עדיין צמודי גוגל, למרות שבברזיל הם מעדיפים בחלק מהמקרים להשתמש במנועי חיפוש מקומיים, אבל אלה הם חייבים להיות הצינורות שלי ואני צריך להכיר אותם טוב. כשאני יורד קצת יותר למטה, בעיקר בעבודה במודל של שותפים, שווה מאוד לדעת עם מי אני נפגש וכמה אני נפגש. אני בדרך כלל מחלק את העבודה הזאת למספר חלקים, אבל זה כבר נושא לשיחה כן. אחרת בינינו.
כן, נראה לי שכדי לשמוע על המתודולוגיה שלך, פשוט צריך להגיע לאיזו הרצאה שלך,
ברצון.
כי לא הספקנו לשמוע עליה יותר מדי היום. טוב, גבריאל. אנחנו מסיימים כאן.